שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שמחים להיות איתכם כאן באולפן שלנו בבית קבלה לעם בסדרת התוכניות נפגשים עם קבלה, והיום אנחנו עם שיחה נוספת עם שני האורחים המאוד מעניינים שהיו לנו גם בשיחתנו הקודמת, דוקטור דוד פסיג, עתידן, מחבר הספר צופן העתיד, והרב דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו עצרנו בנקודה מאוד מעניינת את השיחה הקודמת, שאתה תיארת את מודל עם ארבעת הדורות, ועכשיו אחרי שככה גמרנו להבין מה זה חקר העתיד ואיזה עתידים צופן לנו חקר העתיד ומה הקבלה אומרת על זה, בוא נדבר תכלס, מה צפוי לנו בעתיד? תן כמה תחזיות ככה
לנו כאן קודם,
לנו כאן קודם, איפה באולפן הזה?
גם כן.
תראה, זה מאוד ברור, שוב, אבל זה לא נבואה, זה חשוב לי מאוד מאוד להדגיש. אנחנו מדברים על הסתברויות, לא מעבר לזה. אם נכון המודל הזה, אם התקפות שלו היא רק 60-70%, אזי אפשר בהחלט היום לומר שאנחנו מתגלגלים לקראת איזשהו אירוע גדול. קודם כל בעולם. אוקיי? יש איזשהו אירוע שהוא חוזר על עצמו. האירוע הקודם שהיה זה מלחמת העולם השנייה. אוקיי? אז סביר להניח שהוא מתגלגל לקראת איזשהו אירוע שהוא יהיה מכונן. מבחינה זו הוא יעצב לחלוטין את המאה ה-21.
מתי?
סביר, אם אנחנו עוקבים אחרי המחזור, סביר להניח בסביבות 2020.
מה הוא יהיה?
עכשיו, זו השאלה הגדולה. מה הוא יהיה? עכשיו, פה אנחנו מנסים לברר שוב מה סביר, מה אפשרי ומה פרוע.
תרבים.
זוכר, אוקיי. עכשיו, הסביר, אנחנו דיברנו על כך כבר בתחילת שנות ה-90. דיברנו על כך שסביר להניח שזה יהיה אירוע שיתחיל באיזה מתקפת טרור חשובה מאוד, קטלנית מאוד, על אחד הסמלים הכי חשובים של הסדר של המחזור שאנחנו נמצאים בו כרגע. ואמרנו, בדרך כלל זה בניין שמסמל את הכלכלה, או בניין שמסמל את הגיאופוליטיקה של המאה ה-20, כפי שאנחנו מכירים אותה, וזה בדיוק מה שקרה. המתקפת הטרור על בניין התאומים והפנטגון בארצות הברית. אבל אמרנו, זו רק התחלה, בדרך כלל זה לוקח משבר מתחיל, וצובר תאוצה לקראת C, בערך לוקח לו כ-20 שנה, בדרך כלל. אז לכן, מלחמת המתקפה לתאומים הייתה ב-2001, סביר להניח 2020 פלוס מינוס שנתיים לפה ולשם, אנחנו כנראה הולכים לאיזשהו אירוע גדול שיהיה מעצב של המאה ה-21, שזה 80 השנים הבאות. אוקיי? עכשיו השאלה, מהו אותו, לא רק סביר, אנחנו סביר, דיברנו על סבירים, דיברנו על אירועי טרור מאוד חשובים. אז זה מתחיל מאיזשהו אירוע נגד סמל, ואחרי זה הופך להיות אירועים, סדרות של אירועים שיכולים להיות קטסטרופליים. זה יכול להיות אירוע כימי או אירוע אפילו גרעיני, נגד עיר, נגד איזושהי מטרה באיזשהו בעולם, וזה לא חייב להיות שיש לזה מיליונים של הרוגים, כמו מלחמת העולם השנייה. זה יכול להיות אירוע שיש 5,000 הרוגים, לא עלינו. אבל האירוע הזה פשוט מסדר את הראש בצורה שונה.
הופך את העולם.
הופך את העולם, וכתוצאה ממנו קמים אידיאולוגים מסוג חדש, שאומרים, באמת, אלה שדחפו את האירוע הזה, צדקו בעוולות שנעשו, בוא נארגן מחדש את הכלכלה ואת החברה ואת הפוליטיקה וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שדיברנו על הסביר. על אירועים אפשריים, יכולים להיות כמה אירועים אפשריים. אחד, זה יכול להיות גם אירועים מחוץ לפעילות של האדם. זה יכול להיות אירועים אקולוגיים. למשל, אחד האירועים זה אם מחיר הדלקים שלנו ירקיע שחקים כתוצאה מזה שיזל הנפט בהרבה מאוד מקומות.
על מה מדובר? לכמה?
אז אנחנו מדברים, האירוע הסביר שיכול לקרות...
זה גם כן, באמת אומרים שבאותם השנים זה...
בדיוק, אז אנחנו מדברים,
החוכמה
זה להראות את זה בנתונים.
התאריך בכל התסריטים האפשריים זה בערך סביבות 2020, לאירוע הגדול הזה, האירוע המכונן.
אני עשיתי בספר, אני עושה...
זה באמת הסתברות של הרבה דברים.
כן, אני בספר שלי אני מראה כיצד ב-2000 השנים האחרונות, 2000 השנים האחרונות יש מחזורים של מלחמות כאלה שחוזרות על עצמן. עכשיו, כולם עוד פעם, כל המחזורים האלה מתנקזים ב-2020, פחות או יותר.
אז לכמה הנפט אתה חושב שיכול
להגיע? עכשיו, אנחנו
מדברים
על תסריט אפשרי של אירוע כזה מכונן, זה כאשר הנפט יגיע, חבית הנפט תגיע בערך 300-350 דולר לחבית. יש לזה השלכות מרחיקות לכת.
כן.
פתאום הבן אדם יבין מה אנחנו עושים פה. אנחנו נצטרך לארגן כלכלה מסוג חדש ותעשיות מסוג חדש, ויחסים בינלאומיים מסוג חדש, ותחבורה מסוג, הכל ישתנה לנו. וכמובן יקומו אנשים שיהיה להם חזון, איך עושים את זה? כי זה מה שנקרא תסריט אפשרי. יש תסריטים פרועים.
מה?
תסריטים פרועים.
אלה היו תסריטים אופטימיים. אז בוא נתפרע.
תזכור שוב, אני מבחינתי עם תסריטים אופטימיים. למה?
כי הם מכוננים.
הם מכוננים, הם מייצרים חזון חדש, הם מייצרים משבר שכתוצאה מהם אנחנו בעצם ממשיכים להתפתח.
ברור, ומה בתסריטים הפרועים?
התסריטים הפרועים יכולים להיות, למשל, לא 300 דולר רחבית, אלא 500 דולר רחבית. אם זה יהיה 500 דולר רחבית, זה אומר שהציוויליזציה, כפי שאנחנו מכירים אותה, קורסת. הדם של כל מה שאנחנו עושים זה, 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 זה אנרגיה. בלי זה אין חשמל, אין פעילות, אין עבודה, אין אוכל, אין כלום. עכשיו, אם זה יעלה לכאלה מחירים, זה גם יכול להתלוות בדרך כלל במשברים ביטחוניים. האנשים לא עוברים על זה בקלות. זה יכול לעבור גם בתקופה של רעב. אי אפשר לייצר מזון. אנשים לא יודעים שהמזון שלנו הוא כולו דלק. מרכיב המזון שלנו הוא כולו דלק. אבל אנשים לא מבינים שתרופות זה דלק. כל מה שאתם ואני היום עושים כרגע, רוב רובו מגיע מנפט, מהשחור הזה. עכשיו, אם זה יגיע ל-500 דולר, זה תהיה יכולה להיות קטסטרופה, שאנחנו ייקח לנו זמן עד שנתארגן, אבל המין האנושי יתארגן בסופו של דבר, אבל מתקופות קשות של משברים. זה יכול להיות גם אירועים רלוונטית יותר למדינת ישראל, ואם זה יקרה, מדינת ישראל בצרות צרות, כי אנחנו המדינה היחידה שלמעלה מ-60% מצרוך את האנרגיה שלנו היא ממשאבים אזילים. זאת אומרת, שהולכים ואוזלים. זה נפט, זה גז, אין לנו משאבים מתחדשים, כמו רוח ואנרגיה סולארית וכן הלאה. אם זה יקרה, מדינת ישראל בצרות יותר גדולות מאשר מדינות אחרות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו צריכים להבין את המשמעות של זה ולקבל היום החלטות. למשל, איזו החלטה? לפני חצי שנה התקבלה החלטה שעד 2020 אנחנו מעבירים את כל תצרוכת האנרגיה שלנו מנפט, 60%, מנפט לגז. אני אומר, אלוהים אדיר, זו טעות אסטרטגית, כי גם גז הוא אזיל. אם הנפט יעלה 500 דולר, גם הגז יעלה. ולכן היום אנחנו צריכים לקבל החלטה שללכת על גז זה לא נכון. בתסריט הזה, התסריט הפרוע, אם הוא יתרחש, אנחנו צריכים לעשות דברים אחרים. ואפשר לעשות הרבה דברים. זה אומר לעשות תקציבים למחקר כדי לעשות אנרגיה סולארית. זה אומר לקבל החלטה, לקיים מכונית חשמלית. ואפשר להשקיע בה, שלא יעשו בירוקרטיה כדי לעצור אותה. זה סוג הדברים שאנחנו בעצם חושבים.
רגע פה בנקודה הזאת נעצור. קיבלנו כמה סרטים אפשריים, שגם הוורודים שבהם מאוד שחורים, אמנם שאחריהם אמור להיות עולם אחר, הדש טוב יותר. מה אתה חושב על זה?
אני מסכים ב-100% עם זה. זאת אומרת, אנחנו הסכמנו בעצם על האגו שהוא הדוחף את האנושות ומוביל. אנחנו הסכמנו במחזריות הזאת לפי י"ו, כי זה בדיוק מסתדר לנו.
אז בוא תסביר את זה.
לפי הבחינות דור ישר.
אז בוא תסביר את זה שגם דוקטור פסיק שלא בקיא כל כך.
זה דברים, אותו האגו הוא עובר 4 שלבים. לפי
מה הם 4 השלבים של האגו באמת?
י"ו, כי זה לפי השם הזה. שהוא צריך לגדול עד שהוא מבין בעצמו שהוא הרסני לעצמו, ואז אנחנו עוברים לשיטה הבאה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב שטוב לנו את זה, רוצים את זה, אחר כך נהנים מזה, אחר כך מתחילים להרגיש שהדבר הזה הוא לא כל כך טוב, יש משהו יותר טוב, עד שאני שונא אותו ועד שאני עובר למצב הבא, זה דברים הרגילים, כן? זאת אומרת, ההתפתחות הרגילה, שזה לפי היוד כיווקי, לפי התבנית אתה האגואיסטית הרגיל. עכשיו השאלה היא רק מה חומת הקבלה חושבת על ה-20, על שנת ה-20. אנחנו מקווים שקודם כל אנושות תגיע לזה הרבה לפני זה, תתחיל להכיר הרע שבזה, שכאן הכל, אנחנו תולים את זה הכל רק בהפצת חומת הקבלה. אם האנושות תדע מה כל התוכנית הבריאה, שהכוח העליון, הטבע, זה לא חשוב, שוב, איך להגיד עליו, שהוא רוצה להביא אותנו להחלטה שאנחנו כאן, על פני כדור הארץ, בכל זאת חיים בתנאי, כדי לעלות לדרגה הרוחנית של קיום, וגם כן נחיה עוד 20 שנה, עוד 200 או 2,000, או 2 מיליון שלה, הדבר הזה הוא בכל זאת נגמר. הפרספקטיבה שלנו היא בכל זאת, היא ברור לנו. זאת אומרת, חומת הקבלה אומרת שאנחנו צריכים להביא לאדם מובדה, שכאן החיים שלנו הם כחיי תנאי, בתוך שנים הקרובות אנחנו צריכים לעלות לדרגת הקיום הרוחנית.
מה זאת אומרת לעלות לדרגת קיום רוחנית?
זאת אומרת שאנחנו נהיה בהשתוות עם הטבע
בתכונות שלנו,
שלנו הפנימיות, ואז כל המערכות שלנו בינינו כאן על פני כדור הארץ משתנו.
החברתיות, הכלכליות.
אם אנחנו נבין שאנחנו כמו תאים בגוף אחד חייבים להיות, אנחנו מקושרים זה עם זה, וכל העולם המודרני, כל המדע המודרנית מגלה לנו את זה שאנחנו קשורים זה לזה. הכפר קטן, האפקט הפרפר, כל הדברים האלה, על מה הם מדברים? הם מדברים שאנחנו נמצאים במערכת אחת סגורה, והאדם הוא האלמנט היחידי שהוא הורס את הכל, כי לא דומה
או
ולא
בונה או יוצר.
זאת השאלה.
כי ואנחנו חסרי ומעט מאלוהים.
לא.
אנחנו יכולים גם לייצר את העולם.
אין בזה שום דבר חיובי. כי אנחנו סך הכל מממשים את האגו שלנו. ובזה אנחנו בטוח שאורסים את העולם. אנחנו בסך הכל האגואיסטים. אם אנחנו היינו בדרגת חי, היינו חיים רק לפי התסרוכת הטבעית שלנו. כן? לא יגונה ולא ישובח. דברים הכרחיים בלבד. ואז בצורה כזאת היינו מאוזנים עם הטבע. אנחנו, בגלל זה שאנחנו רוצים יותר ממה שהחי שבאנו, וזה על חשבון האגו, שאנחנו שולטים זה על זה ורוצים להתעלות, כסף, כבוד, שליטה וכו', אז אנחנו על ידי זה מקבלים מהטבע דברים, זה כל העולם היום שאנחנו מגיעים לזה. אז כל הדברים האלה זה לרעתנו, ואנחנו בזה לא נעשים מאוזנים עם הטבע. דבר הזה הוא נעשה, הוא נברא בנו בצורה מיוחדת ומכוונת מראש, שאנחנו לא מאוזנים, שאנחנו בעצמנו צריכים להגיע לאיזון. להגיע לאיזון זה להגיע לדבקות, לאיזון עם האלוקות. שאז אנחנו נעשים ממש באותה דרגת הקיום כמו האלוקות. ולזה אנחנו מגיעים על ידי זה שאנחנו מכירים את הרע שבנו, בטבע שלנו, ושאנחנו רוצים לאזן את עצמנו. לכן בהפצת
חוכמה לאזן את עצמנו עם מה בדיוק?
עם הטבע כולו.
מה זה הטבע כולו?
לאזן את עצמנו אצלנו עכשיו במערכת האנושית, נקרא שאנחנו חייבים להגיע לדרגת אהבת הזולת. ואהבת לרעך כמוך, בלי זה אנחנו לא יכולים להתקיים. בלי זה כל האנושות היא בכל זאת תשמיד את עצמה, העניין של כמה שנים לכאן ולכאן.
זה המהות של ההגדרה שלך לעלות לדרגת קיום רוחני?
נכון, או להגיד ואהבת לרעך כמוך, או להיות מאוזן לטבע, או להיות דומה לאלוקים, כי אדם זה ממילה דומה לאלוקים. זה אותו דבר.
וזו התוכנית שבעצם נמצאת מתחת לכל המציאות הזו?
נכון, ואנחנו חייבים לממש את זה היום. או שהכוחות הטבע דוחפים אותנו מאחורה על ידי המכות, או שאנחנו נראה את זה על ידי הפצת חוכמת הקבלה שהיא מגלה לנו את התוכנית הטבע, ונתקדם לזה בצורה נכונה, טובה, הכרתית, מראש, לפני שחוטפים מכות.
אז אתה צריך לכתוב תסריט נוסף. חוץ מארבעת הקבוצות שהכרת, יש עכשיו תסריט שהוא אופטימי יותר מכולם, שבו המודעות של בני האדם מתפתחת, והם מתחברים בעצם כמו באותו משפט היסטורי כאיש אחד בלב אחד, ואז צריכים לכתוב עוד ספר.
כן, אני חושב שזה בסופו של דבר הוקטור של ההיסטוריה.
אז
בסופו של דבר, אבל זה תהליך אינסופי. זאת אומרת, המסע הזה בהיסטוריה ובזמן הוא אינסופי. אין לו נקודה שבה נגיד, זהו, הגענו אל הנחלה. אנחנו כל הזמן נמשיך להשתכלל ולהשתכלל 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 ולהשתכלל, ובדרך יהיו לנו מחזורים למיניהם וקטסטרופות ומכות ועוד פעם משתכלל. אינסוף, האינסוף הוא תמון בתוכנו. האינסופיות הזאת, ולכן אני לא חושב שאם אנחנו לא נעשה עכשיו אז אנחנו נכחד. זה אגב זה מוטיב לא יהודי שהעולם יכחד.
נכחד לגמרי?
לא, נכחד הכוונה האגו שלנו.
אוקיי,
הקיום האגואיסטי הזה. אני רק רציתי לשאול דוד. לא, זה בסדר. אולי אני לא מסביר את הכל, אבל אני רואה שאנחנו כאן בינתיים אני לא רואה בכלל לנקודות החיכוך.
ההפך, זה משלים.
כן, אני רואה.
אני רציתי רק לשאול מה בקשר בכל זאת עם ישראל, מדינת ישראל,
כן, שאלה טובה,
לעומת כל העולם.
יש לי שני פרקים מאוד חשובים בסוגיה הזאת. בקצרה, אני בא וטוען ששוב, בעזרת מתודולוגיה שניתחתי אותה, באתי ומצאתי שבעצם מדינת ישראל קמה על בסיס מה שאני קורא ברית גורל. זאת אומרת, החיבור בינינו עד עכשיו, הבסיס שלו הוא הגורל המר של העם היהודי משך אלפי שנים.
נכון.
אויבים משותפים.
אנשים,
אבל אנשים רבים מכל העולם באו עם שפה אחרת, עם תרבות אחרת, עם גנטיקה אחרת, אפילו עם דת שונה. צריך לומר את האמת, הדת היהודית היא לא מוסכמת. האורתודוקסיה בסך הכל 10% מיהדות העולם. אוקיי? אבל באנו לפה ואמרנו, מספיק עם הגורל המר הזה. בוא נבנה בית לאומי, נשמור עליו ונדאג שאף אחד לא ישחט אותנו יותר.
ולאן הגענו?
אוקיי? אבל המודל בא ואומר כך. ברית גורל זה דבק חד פעמי. הוא יכול להחזיק מעמד שניים לכל היותר שלושה דורות. אוקיי? אחרי זה ברית הגורל מתפרקת.
אנחנו בדיוק
עכשיו ההתפרקות הזאת יש לה תופעות לוואי. זה סולידריות, אין יותר סולידריות, אין יותר אהבת אחים, אין יותר אהבת זה, כמו שאנחנו עיקר, כמו שאנחנו מרגישים, כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו, גם בתוך קבוצות דתיות, גם בתוך קבוצות אתניות שונות בתוכנו, הכל לכאורה מתפרק. בדרך כלל בתהליך הזה של התפרקות, רוצחים ראשי ממשלות ורוצחים מנהיגים. בדרך כלל, אמרנו את זה, רבותיי, יש סבירות שירצחו פה מנהיג, אמרו, לא, אנחנו שונים, אצלנו זה לא יקרה. אנחנו דומים כמעט לכל מערכת אחרת, יש היגיון במערכת הזאת. בדרך כלל גם יש מלחמות אזרחים בתהליך הזה. כל עם רציני שהתפתח בהיסטוריה, בשלב הזה שמתחילים, שברית הגורל מתפרקת לו, יש מלחמת אזרחים. ושלא נחשוב שאצלנו זה לא, חלילה זה לא יקרה, חס ושלום שלא
ממש
יקרה.
ממש מלחמת אזרחים?
עכשיו זה, איך זה, מלחמת אזרחים יכולים להיות להרבה מאוד
תופעות. בזמננו זה כבר בצורה
אחרת. זה לא שוחטים וממחים, זה יכול להיות תופעות לוואי, כמו אני מבחינתי ללכת לאמונה ולהרביץ מכות רצח ככה לבחורים ובחורות צעירות, זה סוג של מלחמת אזרחים. שהממשל לא מכיר באזרחים שלו בכלל כאזרחים שלו, אתם זרים, אתם יכניס לכם מכות. אני ראיתי במו עיניי איך ששוטרים מכניסים מכות ליד סטודנטים. מכות רצח, על מה? על זה שעשו הפגנה, הם רוצים פחות שכר לימוד. מלחמת אזרחים היא לא חייבת להיות עם נשקים. תופעה של רצח של מנהיגים זה מלחמת אזרחים. עכשיו, מה שאני בא וטוענו, שאנחנו התחלנו את השלב של התפרקות ברית הגורל. כן. ההתפרקות הזו יכולה לקחת 20 שנה, פלוס פחות או יותר. ובסופו של דבר, אך ורק אם אנחנו נצליח לנסח ברית ייעוד, ככה אני קורא לזה. ברית ייעוד ללאום היהודי, הארץ ישראלי. אני לא מדבר, לדת היהודית יש ברית ייעוד. קוראים לזה עבודת השם. אוקיי? אבל אנחנו מדברים כרגע על ייעוד לאומי, שלא היה לנו אף פעם, שלא יהיה ספק. אנחנו בתקופה הכי טובה שאי פעם הייתה לעם היהודי.
לא, היה לנו לפני חורבן בית המקדש.
רק בימי ירמיהו היה תקופה קצרה. זה הכל. אבל מבחינת...
אבל אז היה בסיס, והפרח כמוך.
כן, כן.
אז למה שלא נחזור לזה?
כן, כן, אני בא וטוען, אבל יותר מזה. אני בא וטוען שאנחנו הולכים לקראת הגדרה חדשה לחלוטין. מה זה להיות יהודי בארץ ישראל במאה ה-21. מה שלא היה אף פעם. וזה ברית הייעוד שאני קורא לזה.
אני חושב שאתם לגמרי מדברים בכל אחד. אומר דוקטור פסיג, מה שהיה עד היום נגמר, דבק חד פעמי, הוא קרא לזה ביטוי מאוד מצא חן בעיניי, דבק חד פעמי, ונגמר לו כבר התוקף, אז זה מתפורר לנו עכשיו, וכבר לא יהיה פה עוד פעם ברית גורל, אלא ברית ייעוד, הגדרה של ייעוד חדש, של מטרה חדשה למדינת ישראל.
עכשיו, מה זה ייעוד הזה? זה חייב להיות, בדרך כלל, כשאנחנו מגדירים ייעוד, אנחנו מגדירים את הייעוד הגד בין שלוש מילים לכל היותר. זה הכל. למשל, אנחנו מכירים היום את ברית הייעוד של האומה הכי חזקה בעולם, האמריקאים. יש להם ברית ייעוד מאוד ברורה, הם קוראים לזה חופש הפרט. עכשיו, כשמגדירים את ברית הייעוד הזה, אוקיי, כדי להגדיר אותו הם היו צריכים ללכת למלחמת אזרחים. זה לא דבר פשוט, אוקיי? אבל ברגע שהגדירו את ברית הייעוד הזה, לפי ברית הייעוד הזו, אז הם, 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 הם עושים חוקה, והם עושים חוקים.
הכל כבר נתוצאות מזה.
הכל כבר נגזר מזה. והם יוצאים למלחמות, וזה הייעוד ההיסטורי שלהם. אנשים לא מבינים.
ואצלנו יש? אחרת אנחנו לא אומה.
לא, אבל אין אצלנו ברית ייעוד לאומי. יש לנו ברית ייעוד דתי. אבל לא,
לא, לא, לא, אני לא מדבר דתי.
אז בוא תסביר קצת את התהליך. מדבר... מדינת ישראל.
אהבת ישראל היא ברית הייעוד שלנו, וזה היה כך, ועל בסיס זה אנחנו הייתה נוסדה האומה, לא על ידי בן גוריון, על ידי אברהם, על ידי משה. ורק על אותו העיקרון אנחנו היינו כל הזמן חיים. אנחנו לגמרי לא מסוגלים להיות יחד, אלא רק על ידי שיהיה לנו ברית יהוד הזה יחד, אבל מה? כוח עליון חייב להיות בינינו.
אוקיי, עכשיו יש כאלה שניסו לנסח, זה עם ישראל, זה... ארץ ישראל ותורת ישראל, זה משולש כזה קטן. אוקיי? הוא קטן, גדול, כן? אבל זה לא מספיק ברור, העם לא מקבל את...
נכון.
זו הבעיה, אנחנו צריכים, אנחנו הולכים לקראת איזה 20 עד 30 שנה. דרך אגב, כדי שזה יצליח, אני בא וטוען שהדור שלנו לא מסוגל לעשות את זה. אנחנו דור המדבר. למה? כי התבניות המנטליות שלנו הן של אלפי שנות גלות, אנחנו בכלל כלום. מי שיצליח לעשות את זה זה הילדים שלנו, שכרגע נולדים והם ייכנסו לתוך המערכות שלנו כבר עוד 30 שנה. הם כבר יקומו מעולם עם תבונה מסוג שונה לחלוטין, שתצליח ליצור איזו יצירה, איזשהו הגד, שאף פעם לא היה לנו אותו, לא, לא, לא. אני מנסה למצוא אותו בתנך, אני לא מצליח למצוא את זה בתנך אפילו. איזה הגד כזה שהוא יכול לאגד בתוכו את העם היושב בציון, ואני גם מחבר את זה שזה משתלב יפה גם מבחינה דמוגרפית, בערך בעוד כ-30 שנה, רוב עם ישראל יושב בארץ ישראל מבחינה דמוגרפית. אנחנו לפני שנתיים עברנו נקודת ציון היסטורית, לא שמנו לב אליה אפילו. לפני שנתיים בדיוק, בפעם הראשונה, מאז ירמיהו, הקהילה היהודית הגדולה ביותר יושבת בארץ ישראל.
אז אנחנו כבר פה, אבל אני עדיין,
רגע,
אני
אבל
עדיין
אבל
רוצה
זה.
למצוא את ברית, את, אני רוצה את ההגד הזה, שאתה מאפס את ה2-3 מילים. האם, אמר קודם...
דרך אגב, זה הספר הבא שלי, אני מנסה okay. לחזור למצוא אותו.
אמר הדוקטור שהמשולש הזה... קטן גדול, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הוא לא מספיק ברור, ולכן המציאות הוכיחה לנו כאן, אחרי 60 שנה, שהוא לא היווה את ההגד הזה שיכול להיות ברית יעוד בשבילנו.
אני חושב במקצת אחרת, במקצת, לא בהרבה. האמת, אני ממש מתפלא עד כמה שאנחנו קרובים בגישה ובדעות, שלא הכרנו זה את זה. אני חושב שהבעיה היא כאן בחינוך העם. העם לא מסוגל בכלל לבלוע את הדברים האלה. הוא לא מסוגל להתחבר לזה. לא,
אנחנו דור המדבר. אנחנו אלפי שנות גלות יושבות לנו פה.
אותו, אבל טוב, אנחנו לא נחכה עד שכולם ימותו ומה יהיה דור הבא.
כן, ככה זה.
לא, 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 לא. אנחנו צריכים, אבל אנחנו צריכים לוליד את הדור הבא. לוליד זה לא רק לעשות אותו, תסלח לי, מבית ילדות לוי. לוליד אותו זה לתת לו כבר אידיאולוגיה הבאה.
זה התפקיד ההיסטורי שעומד בפנינו ב-30 השנים.
ולכן אני חושב ש... אם אנחנו נתחיל עכשיו לחנך את העם לקראת הקבלת התבנית החדשה הזאת שהוא צריך לקבל כעם, שזה יהיה באמת קבוצת האנשים זרים ושונים זה את זה מתרבויות השונות מכל וכל, לא חשוב מה שיש ביניהם, אלה הם יודעים שהם חייבים להתייחד, שאין סיכוי אחר להתקיים, ושרק בצורה שהם יתאחדו יחד, הם יגלו בתוכם חיים נצחיים, רוחניים, שלימים, כאן, בעולם הזה ועכשיו. הבורא יתגלה בהם. וזה יהיה השכר הגדול שרק יכול להיות. אם העם הזה יתחיל להבין שבזה הוא מגיע למימוש עצמי, שזה חובתו גם כן כלפי כל אומות העולם, שלכן סונים אותו, ואנטישמיות רק יעלה בכל העולם, אני לא יודע איך לפי המסקרים שלך.
כן, זה אחד התסריטים.
כן, זהו. שגם לפי חוכמת הקבלה, כי אנחנו לא מממשים את עצמנו, אנחנו לא מביאים לעולם שיטת התיקון, שהוא חייב, הוא רוצה את זה, ולא מן הסתם הגויים אומרים עלינו שאנחנו חלק מיותר, שאנחנו חלק המזיק שבעולם. זה בצדק.
מידה מסוימת של צדק.
כן.
לא בצדק טוטלי, אבל בצדק מסוים.
צדק טוטלי בזה שאנחנו באמת צריכים להביא להם את השיטת התיקון, והבעיה היא שאנחנו מעצמנו לא מבינים. זה אולי חצי מהנכון, כמו שאתה אומר. שאנחנו בעצמנו לא מבינים מה הייעוד שלנו.
ולכן היצירה הכי גדולה של עם ישראל, במשך 3,700 שנה, מאז אברהם, הולכת להתרחש ב-20 השנים הבאות.
נכון.
אנחנו הולכים לייצר מחדש פילוסופיה שאולי נמצאת בתת מודע שלנו, אולי ב-DNA שלנו.
איך הפילוסופיה הזאת?
לא, היא לא ברורה. היא לא ברורה. היא ברורה. אני רוצה לדבר. לא שהיא לא, היא קיימת. אין ספק, אחרת לא היינו פה, אתה ואני כרגע. אבל היא לא ברורה בשפה של המאה ה-21.
זה אתה צודק.
היא לא ברורה להמון. היא ברורה, תמיד הייתה ברורה ליחידי סגולה.
נכון.
היא לא ברורה גם וממומשת בכלכלה ובחברה ובביטחון ובתעשייה. היא לא ממומשת. אנחנו היום, אין לנו שיטה כלכלית יהודית.
ועכשיו?
אין לנו שיטה חברתית יהודית. אין לנו אפילו תעשייה יהודית. אין לנו אפילו מוזיקה יהודית דרך אגב. כולם חושבים שאום קלטום זה, או אני יודע מה, מוזיקה אחרת. אין לנו מוזיקה יהודית. לכל תרבות אחרת, כשאתה אומר מוזיקה הודית, אתה יודע שמוזיקה הודית. אתה אומר מוזיקה ערבית, אתה יודע, יש לך צלילים. כשאתה אומר מוזיקה יהודית, אין צלילים.
אנחנו
לקראת יצירה, בקיצור.
לא, כי אנחנו בעצמנו, אין לנו ממה לוליד את הדברים האלה. אנחנו לא עם שיכול לוליד מהאיכות שלו את הדברים.
כן, היינו מפורדים, היינו בתוך גלות.
עכשיו השאלה היא אחרת. איך בכל זאת אתה חושב שנוכל להתקרב לזה?
אה, זו השאלה הכי גדולה.
כן.
אני
דרך שלטון, אני חושב שלא.
לא, זה רק מלמטה כלפי מעלה.
או, גם בזה אנחנו יחד.
זה רק האנשים, הכוחות של כל אחד מאיתנו.
אז איך?
אין, בראש הראשון זה חינוך, אין ספק בכך.
מה זאת אומרת?
אני ברטורנטה.
השלמים הקטנים.
אני חושב שכדי לייצר את הייעוד הזה, אנחנו צריכים לדלות מכל מה שרק אפשר, מהמסורת היהודית, מהספרות, מספרות חז"ל, מספרות העולם. מספרות העולם יש תבונה בלתי גדולה, בלתי נדלית. ממדעים, מכל, יכול להיות שהייחוד של זה, זה איזושהי אינטגרציה של תבונה שהמין האנושי אסף במשך אלפי שנים. אם אנחנו נצליח לייצר אינטגרציה, ולעשות אותה פשוט וברור ומתומצתת בשני משפטים, אולי זאת תהיה התרומה שלנו למין האנושי, ואז אנחנו נהיה, העולם יכיר בנו.
ואיך אנחנו נצא עם זה
מאוד פשוט, זה לחנך.
לעם.
לחנך, לא רק. בשביל זה אני טוען, אני יהודי דתי, אני למדתי בישיבות שנים רבות, אני טוען שאוי לנו שאנחנו נמצאים רק בישיבות. אנחנו צריכים להשאיר את העולם.
ואתה חושב שאותה יהדות שנמצאת בישיבות
היא לא תהיה מסוגלת לייצר את זה. היא תקבל על זה עונש בהיסטוריה.
אז מה עושה?
היא מצטמצמת בתוך עצמה, וזה לא בדיוק, אי אפשר לייצר מזה כלום. היא מתאימה לאלפיים השנים האחרונות.
כן, לגלות, אני מבין.
היא מתאימה לגלות ששומרת רק כדי להתקיים. אנחנו פה באנו עם תפקיד היסטורי, לא רק לשמר, אלא לייצר משהו חדש לחלוטין. אם אנחנו רק נסגר ונסתגר, אנחנו לא נצליח לייצר משהו חדש. והם ישלמו מחיר על כך.
אני חושב מילים...
אני לא חושב עליהם. אני...
לא, אבל כולנו נשלם מחיר על כך.
אבל אני באותה שאלה, איך נביא לעם את החינוך הנכון? כי אני בזה,
כולנו נמצאים באותה חבילה, כולנו מנסים, כל אחד בכיוון שלו, אבל דבר אחד צריך להנחות אותנו. הסתגרות זאת לא הדרך, זה לא המפתח ליצירה הגדולה הזו. המפתח ליצירה הגדולה זה פתיחות, זה מחשבה,
גם כלפי העולם,
זה גם בעיקר כלפי העולם. אנחנו לא יודעים, חוכמה בגויים תאמין, חז"ל כבר אמרו את זה מקדמת דנא, תורה אנחנו, אבל חוכמה, תורה בלי חוכמה, חוכמה בלי תורה לא שווה שום דבר. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, את האינטגרציה הזו, אתה ואני נמצאים בדור המדבר. אנחנו יכולים רק לומר שצריך וכדאי, ובוא ניתן לכם את המרכיבים איך עושים את זה. אבל היצירה עצמה זה לא הדור שלי ושלך, זה הדור הבא, זה אותם ילדים שכרגע נולדים. הם בעוד 30-40 שנה, כשיושבו פה בתוכניות כאלה, ישבו אנשים עם רעיונות שאתה ואני נגיד, וואו, איזה יופי. אם אנחנו נהיה פה, אבל בהיסטוריה זה יהיה איזשהו לידה סופית. אנחנו במשך 3,000 השנים האחרונות היינו בתהליך של לידה עקובה מדם, קשה מנסו, עם כאבים בלתי רגילים. אנחנו כרגע נמצאים לפני הלידה האמיתית של עם ישראל. והלידה הזו היא לידה של רעיונות, של יצירה בלתי רגילה, שהיא תרומה לעצמנו ותרומה לאנושות. אם אנחנו לא נתרום לאנושות, האנושות לא תקבל אותנו, לא יעזור כלום. הסביבה שלנו, אפילו השכנים שלנו, אומרים לנו, מי אתם? מה מיוחד בכם? מה, זה שיש לכם ראשי ממשלות כאלה ואנשים כאלה? זה לא מיוחד גם אצלנו שאותו דבר, אז בשביל מה אתם פה?
יש לי עוד שאלה. האם אנחנו יכולים, על ידי בכל זאת הפצת הרעיון הזה, לקצר במקום 20 שנה האלו?
כן, זה התפקיד שלנו.
מה אומרת על זה החוכמה שלך?
תראה, אני בא וטוען ככה. החינוך הממלכתי חייב ללמוד יהדות. זו טעות איומה שהם לא לומדים יהדות. לא לומדים את המסורת, לא לומדים את המחשבה, לא לומדים את ההגות שבעמל רב נאספה משך אלפי שנים. אלפי שנים.
בסדר.
זה מצד אחד. מצד שני, היותר דתיים, הם צריכים להכיר גם את ההגות העולמית, המדע העולמי, את הדלמות של העולם.
אינטגרציה. אתה בעצם מדבר על אינטגרציה של כל התבונה האנושית. אני רוצה שאלה.
ועל ידי זה אנחנו נקדם את העתיד.
נקדם את העתיד, נקדים אותו. ונוריד את הלהבות, כי בתהליך הזה יהיו להבות.
אני רוצה להפנות שאלה אליך ממש לסיכום הדברים, כי הזמן שלנו תם. תהליכים שדיברנו עליהם היום מתחברים לי בנקודה אחת. אותה חוכמה נסתרת שהייתה במשך אלפי שנים מוסתרת, חוכמת הקבלה.
אני רואה שאפילו על ידי החוכמה החיצונית, סליחה שככה אני אומר על זה,
היא מתגלה. וזה מתחבר לשתי הנתיבים האלה. הוא אומר, העולם מכריח אותנו היום להוליד דבר חדש, ואני מסתכל בפריזמה של היסטוריה, גם אני התהנחתי בישיבות, ואני רואה שמתוך האסתר, מתוך הערפל, יוצאת החוכמה הזאת היום, ואומרת, אני כאן.
לא, אבל היא מקבלת. היא מקבלת צבע אחר לחלוטין, בגלל שהיא יונקת גם ממדע
ומדברים אחרים. בוא תן לי פה סיכום הדברים, אני רוצה עתיד אופטימי. איך הקבלה היום יכולה לקצר את ה-20 שנה האלה ולתת לנו עולם חדש?
אני חושב שאנחנו נמצא בכל זאת דרך איך להביא לעם ראיית העתיד, שהוא יראה שלקרף את העתיד לטובתו. כי כל הבעיה היא שאנחנו מושכים את הזמן, ומושכים את הזמן זה נקרא שאנחנו מזמינים עלינו כוחות ההתפתחות שליליים. כוחות ההתפתחות תמיד שליליים, דוחפים אותך ממצב למצב שאתה תעבור. ועל ידי זה שאנחנו נראה לו שיש יכול להיות המצב העתידי הוא טוב, הוא נאור, אז אנחנו נקצר את הדרך. ובהחלט הדור המדבר הזה הוא יבוא כבר ויסתיים בדורנו.
תודה לך הרב לייטמן, תודה לך דוקטור טובי חסיג, תודה לכם שהייתם איתנו וניפגש בתוכניות הבאות, שיהיה לנו עתיד טוב.